כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום ושבוע טוב, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. ניתן להזין לנו ברדיו, באינטרנט וגם באפליקציה של כאן, כאן עוד. חפשו בחנויות האפליקציות כאן אודי, הורידו ותוכלו להזין לנו ולתוכניות האחרות של כאן בשידור חי, בשידור חוזר, שלל אופציות. התוכנית שלנו גם עולה לעמוד הפודקאסטים של כאן תרבות לצד תוכניות אחרות של התחנה. איתנו באולפן מיטל כהן וצביקה בשבקין, וגם את, מאיה סלע, שלום.
שלום, שלום. נזכיר שאפשר לשלוח אלינו מסרונים בטלפון 055-966-3992, ואפשר לשלוח אלינו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע, ולעשות לנו לייק ודברים מן הסוג הזה. היום אנחנו מערכים באולפן את יהודה ויזן, משורר, סופר, עורך ומבקר, שלאחרונה הוציא את הכרך התשיעי של כתב העת שלו, דחק תת, שהוא בעצם, אפשר להגיד שהוא ספר אב קרס של כמעט 800 עמודים, הכוללים שירה עברית, שירה מתורגמת, רעיונות, מסות, פרוזה, הגות, זה באמת, אין לתאר את הדבר הזה, אין לי מושג איך הוא נוצר, ואנחנו עוד מעט נברר את זה, ושלום לך יהודה ויזן.
שלום, שלום.
זה בעצם גם הכרך הראשון של כתב העת שיוצא מאז מותו של אמנון אבות.
אכן.
מבקר, סופר שהיה חבר קרוב שלך ומוגדר בשער כמורה וחבר, נכון?
כן, כן.
הכרך מוקדש לו והדיוקן שלו מופיע על הכריכה, צייר את זה איתי קמינר.
איתי קמינר, כן.
צייר להפליא.
תודה.
באמת.
אני אמסור לו.
אז הכרך כולל מספר קטעים של נבות, תחת כותרת קריאה חוזרת, כמובן קטעים עסיסיים ביותר, בין השאר על מנחם פרי כמובן.
מאמר אגדי.
אי אפשר בלעדיו, ובכלל על הביקורת ספרות, עוד נחזור על הקטעים האלה אולי בהמשך. וגם יש שם חלק שנקרא אזכרה לנבות, עם טקסט שכתבת אתה בעצמך, ולצדך שמות כמו הסופר בועז ישראלי, הסופרת לאה עיני, העורך עמוס אדלייט, גבריאל מוקד, יובל שימוני, חיים פסח, חנת עינהר, דרור בורשטיין, עודד וולקשטיין, עמיחי שלב, ארי גלסנר, ועוד ועוד אנשים שכתבו טקסטים מדהימים. במיוחד אהבתי את הטקסטים של עודד וולקשטיין ושל דרור בורשטיין, אנחנו אולי עוד מתייחס אליהם גם כן בהמשך. אבל הכרך נפתח בשיר ארוך שאתה כתבת, שנקרא מות נבות.
אכן.
וגם שלושה אפי טפים, תכתובות מצבה נקרא לזה.
תכתובות מצבה.
תכתובות מצבה לנבות. אולי נתחיל בהקראת השיר? תקריא לנו.
בסדר גמור. שיר ארוך, הצגת אותו, זה נשמע מאיים. אבל
יש פה, יש סטנדרט, אנחנו תכף נדבר על הסטנדרטים שלך והסטנדרטים בני זמננו.
אין בעיה. מות נבות. שור הבר נקבר, בעגלה הובל בעגלה, אל הסמטה האחורה האחרונה. ניחוח לימונים ונבלה עלה מתחריכיו. האיש היה נבות וגם אחאב באיש אחד. היה גם לוויתן. והוא ידע טוב טוב שבהלווייתו לא תכוננה אלמות, שלא יפליאו שם סופרים במספדי אלמות או בדמעות. ומי שכבר יבוא, ישתוק ויערוך חשבון בינו לבין עצמו. אלמלא קברנו שור, הייתה זו קבורת חמור. רציתי לחפור אותך לאחר שבוע, להעלות מן החולות, כדי לראות אם הרימות בוחלות בבשרך או שמא אוכלות. האם רבו ממר לבך ועכשיו הן חולות? האם שרו עם חלבך והיו יכולות? לא תאמין, דוד המלך בכבודו עמד בתוך הבור, בחור גיבור ואדמוני ויפהפה, עטור פאות שני מאוזן עד כתף, עטף בזרועותיו את גופתך הדלתונית, יצק אותך אל התבנית, הניח אבנים, וכל העת גער גיח גיח ברב שעל ידו, וגם השמש כבר היה אדום. תולה או תולעה? וזו השאלה. מה נעלה יותר? לשיר על גון כוכב ורוח הרגמן, לבדות בדים שבם עולם משתחווה, חגור בסק, מיליל, אויבי, או אם, לחבור למחטטי שכבי, לריב עם תולעים על כל בדל פדר, לא לוותר ולו על בטר, להטלי את השיירים, לסתור לפגר, לומר לך, אמנון, יא כלב, תקום.
לא בדיוק הטקסט הנורמטיבי לזיכרון. אני גם רוצה אולי להקריא, לפחות אחד, נקריא את שלושתם, למה? אתה רוצה להקריא גם?
אני אקרא אותם, או שאתה...
לא, 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 בבקשה תקרא.
אוקיי, בזה הבור נתמן אמנון נבות, סופר עברי, אבא לשלוש בנות. היה חבר יקר וגם איש טוב, יותר מכל התגעגע לאשתו. אוקיי, השני זה... כאן נרכבת גופתו של מבקר, שכל חייו אמר את האמת. תרחן כמוהו איש לא יבקה, ויש מי שישמח על כך שמת. והאחרון, שזה הכי אמנון, כאן קבור אדם שיתעקש לאפר בספל הקפה ולא במאפרה.
בואו נדבר קצת על אמנון אבות באמת. התחלנו איתו ונמשיך איתו קצת. הכרך הזה מוקדש לו, יש לא מעט כתיבה שלו וכתיבה עליו, ואחד החלקים המאוד מעניינים זה החלק שנקרא אזכרה לנבות. יש שם לא מעט טקסטים שכוללים כמעט נקרא לזה סגירת חשבון עם נבות, שהיה כזכור מבקר חסר פשרות וארסי למדי ועשה לו לא מעט אויבים. לא בדיוק ההספדים אלי נופת הצופים שאפשר לצפות למצוא בהזכרה.
אני חושב שאמנון לא היה רוצה הספדים מתנחמדים. כשאתה אומר... לא לפני כמה זמן פגשתי מישהו שכתבתי עליו ביקורת איומה, והוא אמר לי, או, נעים להכיר. אמרתי, למה אתה משקר? לא כזה נעים להכיר, ודאי, אבל טוב לדעת. ואמנון מעולם לא חסך כלום מאף אחד, גם בשיחות הכי קרובות והכי חמות, עדיין אמרו דברים קשים, כי המציאות קשה, כי האמת קשה. ו... אנשים היה להם יחסים מאוד מורכבים עם אמנון, במיוחד סופרים.
כן.
אפשר לראות, אלו אנשים ש... אני לא, חלילה, לא פיתחו תלות, אבל בכל זאת קיימו איזה דיאלוג רציף, גם כשהם לא דיברו עם אמנון. אמנון המשיך לשבת להם כאן, אם זה... כי הם הכירו אותו בתחילת הדרך, והוא אמר להם כמה דברים, ואז הם הרגישו כל חייהם שהם בוגדים. אבל... בדברים שאז הם התחברו אליהם כל כך, כי הם ידעו שצריך לשלם מחירים במהלך הדרך. ואמנון הוא היה טוטלי.
כן. אז זה קרה גם להפך, יש פה טקסט של ענת אינהר, נכון?
כן, טקסט גדול.
טקסט נהדר, שבו היא מספרת איך היא ניסתה...
על האלפקה הרוקקת, שהיא ניסתה לשדך לאמנון מישהי, והיא מיד הפכה כבר לכל עולמו, והכל רק בראש שלו.
כן.
וזה היה לגמרי אמנון, זה ממש היה ככה...
הוא לא הסיק לחקור עוד אותה.
הסופר שבו היה מסוגל לראות מישהו עובר בבית הקפה, ואז כבר אחרי יום לספר לך על ההורים שלו, ממה הם מתפרנסים, איך הוא נפרד, לא מתוך, הוא הכל הוא בודה בראש איזה עולם שלם שמחזיק.
אבל זה מחזיק.
שזה כמו הטקסט הזה שאתה פרסמת על שמחתי הגדולה מתוך צומת השרון, זה היה נדמה לי.
כן, אמא שלי זל נגד מנחם פרי.
אמא נגד מנחם פרי, את כל הטקסט.
שבעיניי זה אחד הטקסטים הביקורתיים, שאולי היחידים, אולי הדבר היחיד שדומה לזה עבורי, זה המכתבים על אודות הספרות של פרישמן. מעניין הזה, האופן הזה של לרקום סיפור עם ביקורת, לקחת את הביקורת למקום כל כך מופרך, רק כדי לחזור לרגע עם איזה תובנה, וזה גם קומי.
נכון.
וזה גם טרגי, וזה כתוב פשוט נפלא. וזה גם המשך של קורצווייל, זה המקום הזה שצריך את ההומור בפנים. ההומור הוא הרבה פעמים הומור שחור. אמנון היה מומחה בזה.
אנחנו... מי החליף אותו? יש עוד מישהו שאתה יכול להסתכל ולהגיד, זאת אומרת, כבר התרחקנו מהמקום הזה מאוד. עולם הביקורת, עולם הספרות.
אין תחליף לאמנון, קודם כל. זה לא... השאלה פה לא מי יחליף אותו, כי אף אחד לא יכול להחליף את אמנון. זה משהו כל כך חד פעמי בטמפרמנט, בסגנון. השאלה היא... מזעור נזקים. זה מה שנותר.
לא, אבל אני מתכוונת במובן הזה שאמנון נבות כתב באיזושהי צורה שכבר לא כותבים היום.
נכון.
ולא כותבים היום גם בגלל ה... לא רק בגלל שאין לנו פשוט שום כישרון, אלא גם בגלל האטמוספירה שקיימת היום. הוא בא מאיזה עולם שעוד היה אפשר אולי לכתוב ככה.
לא, צריך מישהו עם איזה אוטיזם, אקוטי, ומישהו שיש לו ידע אבסולוטי בספרות העברית.
Okay.
אמנון, הטעם שלו בספרות מתורגמת, הוא נע בין פוקנר לתיאטרון אבסורד, אבל לא יותר מדי העמיק בזה, אבל הספרות העברית, הוא יש אולי לך כל מיני שמות מהמאה ה-19 של איזה מישהו, ולמה הוא לא היה טוב.
הוא היה, אבל בוא נדבר רגע בפרקטיקה, הוא היה כותב את הביקורות בדחק.
כן.
הוא בעצם היה המבקר של
מבקר דחק. מבקר הפרוזה.
מבקר הפרוזה, כמובן.
כן.
מה יקרה בדחק יוד?
אין לי מושג עדיין. באמת זה מעסיק אותי מאוד. זה לא פשוט, כי אני מסתכל סביב, ומי שעוסק בביקורת הוא בדרך כלל מגיע מהאקדמיה היום.
שאינה חביבה עליך.
לא שאינה חביבה עליי, זה פשוט... זה לא מבקר ספרות כמו שזה חוקר ספרות.
כן.
אמנון הוא משהו שחוקרי הספרות חוקרים. הוא סוג של תופעה כזו של המבקר של הספרות עצמה, הוא מתוך הספרות. והוא גם חווה אותה באופן הזה, כאילו זה חלק מהגוף שלו. ואף פעם הוא לא לקח איזה מבט על ככה מרוחק, זה לא היה לו את הדברים הללו, ואני לא יודע איפה...
אני רוצה גם להגיד עוד משהו. תראה, אתה מדבר על אמנון נבות כמו שאתה מדבר עליו, אבל בסך הכל מקומו, לפחות בכמה עשורים האחרונים, היה מאוד שולי. כלומר, זה משהו מאוד מאוד פנימי בתוך הספרות, שיש אנשים שיודעים מי זה אמנון נבות. אני בטוחה שרוב האנשים לא קראו אותו, כי לא פרסמו אותו כבר בעיתונים. רוב האנשים לא קוראים את דחק, אתה מבין? זאת אומרת, נכון, המקום שלו היה מאוד מאוד שולי.
זה נכון, אבל גם דליה הרץ, המקום שלה מאוד מאוד שולי, זה לא אומר שום דבר. בסופו של יום, דחק, נבות, לא יודע, אנשים בסביבה הקרובה שלי, האנשים שאני עובד איתם, זה אולי שמורת טבע כלשהי בתוך הספרות, שכבר אינה ממש ספרות, כלומר... רוב התופעות, לפני כמה זמן, אני לא יודע, היה לכם תוכנית על זה, שלא ידעתי על מה מדובר, על איזה סיפור על אשת חתול, או משהו, אנשים,
ראיתי אנשים,
נכנסתי, קראתי, לא הבנתי למה אנשים מדברים בכלל, אבל הבנתי שזה בידור, שיש גם בידור, שיש עוד איזו תעשייה שלמה שהיא מאפשרת לקהל הרחב אולי...
עכשיו, יהודה, אתה בן אדם צעיר, בן כמה אתה?
32.
אתה בן 32. למה אתה מתעקש להיות... שמה, במאה ה-19, תחילת המאה ה-20, ולדחות את כל מה שחדש.
אני לא דוחה את מה שחדש. קודם כל, אני מוציא ספרים למשוררים צעירים, אני מפרסם משוררים צעירים.
אבל אלה משוררים צעירים שכותבים לפי, נקרא לזה, חוקים שמרניים. נוסח, כן.
לא, בוא נקרא לזה אחרת. בוא נאמר, אלו יוצרים צעירים שקראו ספרות וגם שולטים בכלים. מסוימים, וגם יודעים עברית, למשל. אפשר להסתכל על זה ככה. יש להם יכולות שאין למשוררים אחרים.
אבל גם המשלבים, גם השיר שאתה עצמך הקראת, כן. הוא מתכתב עם שירה...
טוב, זה שיר שבכלל, אנחנו לא נרחיב על זה, זה שיר שהוא פולמוס גם עם קינה ליקוטיאל, ויש בו הרבה דברים, נכון, ודברים מספר ויקרא, וכל מיני שמות סוגים של בשר.
כן.
אבל אני תמיד טוען שכל המשלבים קשרים, אני לא מכיר בכלל, בתוך שירה אני בכלל לא מאמין במשלבים, אין לי, לא יודע מה הטעם, הרי בדיוק המשורר הוא זה שאמור שתהיה לו גישה לכל השפה, הוא אמור לקחת מילה ישנה, לעשות אותה חדשה ולהפך. זה לא...
אבל בכל מקרה, אתה, בניגוד לנוג היום, אתה לא מתבייש בזה שאתה אליטיסט, ואתה מתעקש על הדבר הזה. אתה לא מנסה להתחבב על אף אחד. גם הדבר הזה שדחק פה, לא רק החומרים עצמם, אלא נגיד לשכב במיטה ולקרוא את זה, כמו שאני נוהגת, זה עושה לי שרירים.
הוא יותר ספר שולחני.
נכון.
אסור להירדם בזמן שאתה קורא בו במיטה, כי אז הוא ייפול לך על האף וישבור אותו.
צריך להוסיף כזה למטה, לילדים מגילה 12. כן, זה... נכון, נכון, תשמע, בהתחלה זה קצת הטריד אותי, מה זה? 600 עמודים, אבל בסוף אמרתי, אז יהיה עוד 100 עמודים, אבל הנה, גאלנו עכשיו מהתרגום של אבידן שלא פורסם למחזה, תרגום של לאה גולדברג למחזה של סרטר, אין ספור דברים, השיקול הוא כזה, למה לדחות לגיליון הבא נאמר, אם בגיליון הבא עוד פעם יהיה מלא דברים. כאילו...
אולי להתחשב מעט בקורא, אני לא יודע.
לא, להפך, זה דווקא מאוד מתחשב להוציא את כל הדברים האלה ביחד, אתה לא חושב?
מצד אחד זה מתחשב, מצד שני זה באמת...
בוא נאמר ככה, מישהו...
לקחת את זה בתיק זה קשה.
מישהו יותר מקצועי ממני ביחסי ציבור, היה מוציא חוברת, התרגום של אבידן, תתתה מלא כתבות, התרגום של לאה גולדברג מלא כתבות, אלף ואחד דברים, טקסט של זה, טקסט של זה, היה אפשר לפרוס את זה כמו פסטרמה ולמכור את זה.
במשך שנים.
נכון, אבל אז מה עשינו? לא עשינו עבודה. כאן, אתה יודע, גם הדברים זמינים, כל חוברת, כל קרח של דחק, ברגע שיוצא הבא, הקרח הקודם עולה ב-PDF לאינטרנט.
שזה מודל עסקי מדהים.
אין מודל עסקי, המודל עסקי זה להפסיד. אבל זה כל מי שמתעסק בספרות, ממש בספרות, כי אין רווח בספרות. אין מה לעשות.
ואתה לא מצפה לכך גם.
לא פתאום. החוזה שלי עם המפיץ, כתוב בו שאני לא מרוויח.
אוקיי, עכשיו, אז אתה עובד לפרנסתך בדברים אחרים, נכון? במה אתה עובד?
אני עכשיו מלמד בבית ספר לאומנויות המילה בירושלים.
אוקיי, מה אתה מלמד אותם?
ביקורת, חלילה לא כתיבה.
חלילה, למה לא כתיבה? חלילה,
כי כתיבה אין מה ללמד. כתיבה צריך לקרוא ואתה יכול מקסימום לפגוש. אתה יודע, אני התעניינתי, רציתי ללמוד ממישהו, ניגשתי אליו, שאלתי אותו, אתה צריך לעשות איזה דרך שהיא לא, בוא נשב בכיתה ו... תכתבו עכשיו חמשיר, תכתבו סונטה, תכתבו... זה מגוחך. זה גם להרבות את הטקסט בעולם, זה רע בהכרח, זה לא... צריך להגיד להם, אל תכתבו, תחכו שהשיר יבוא. תראה, אני גם ככותב, אני לא כותב פתאום תקופות, נגיד, מאז השיר הזה על אמנון, לא כתבתי כלום, וזה כבר כמה חודשים שאני אפילו לא ניגש לכתוב, כי אין לי שיר. אין לי שיר לכתוב, אז אני לא כותב אותו.
אם אני יכולה אולי לשאול אותך, איך מלמדים ביקורת לעומת זאת? מה אתה מלמד אותם?
האמת, יש איזה סילבוס כזה קלוש, אני איכשהו מתייחס אליו בעקיפין, שבניתי, שכולל את פאונד ופרישמן ונבות וקורצווייל וכמה דברים. אבל העניין הוא, בטח בימינו, להתגבר על איזה מחסום פסיכולוגי, וזה תרגיל מדהים שאני עושה שם בכיתה, והתגובות עוד יותר מדהימות. אני אומר בשיעור הראשון לכל התלמידים להגיע שיעור הבא עם היצירה של עצמם שנראית להם הכי טובה.
יצירה כתיבת ביקורת או יצירה פרוזה?
שיר, הם כולם הרי... שיר, סיפור, הם כולם כותבים.
כן.
ואז התלמידים בכיתה, כל אחד קורא את היצירה שלו, ואז התלמידים בכיתה צריכים להגיד מה דעתם על היצירה. אלא שיש תנאי מקדים. לפני שמדברים צריך לומר טוב או לא טוב. עכשיו, בפעם הראשונה שעשיתי את זה, חצי מהכיתה יצאה החוצה בצעקות. אנחנו לא מוכנים לדבר הזה, זה התעללות, זה. אבל לאט לאט הם מבינים שזה בסדר, שאם אכפת לך ממישהו, אם אתה מגלה עניין, אתה תאמר לו את האמת, אתה אומר לו, שמע, זה בנאלי, תחשוב על משוררים או סופרים שיש להם יחסי עבודה. אני שולח לאיזה מישהו טקסט שלי, והוא מחזיר לי, תשמע, יופי של שיר, השורה הזו והזו ממש מפיל את הכל, איך נפלת לזה, וכן הלאה וכן הלאה.
אתה חטפת פעם מאמנון נבות ביקורת על ספר או שיר או משהו שכתבת?
אני הייתי חכם מאוד, כי אמנון הוא דמות ברומן שלי, אז אני ניטרלתי אותו למעשה. אבל אני יודע שהוא היה מרוצה מהרומן ולא מרוצה מהדמות שלו.
אוקיי.
הרומן, נגיד, זה פקח שיצא באחוזת בית, מתי? 2016?
אין לי מושג.
לפני שנתיים.
2015 אולי?
כן.
2016.
תמשיכו, אני אבדוק
בינתיים. אז זה הרגע לדבר על ביקורת. כי יש עכשיו, זה שיח שקיים, אוקיי? ואני רוצה דווקא להציג את הצד שאומר, לא כדאי, למה אנחנו צריכים לזלזל ברגשות של הסופרים והמשוררים? אתה כתבת ביקורת קטלנית על מישהו, והוא בתורו מאוד מאוד נעלב ומשתולל מהדבר הזה, ואך טבעי שכך יהיה.
נכון.
כי אתה פגעת בו.
ודאי. נו.
ועל כן, אולי אתה יכול לכתוב את הביקורת שלך בצורה פחות פרועה ופוגענית.
אני מוכרח... למה? זה אולי יפתיע אותך, אבל אני מרגיש שכשאני כותב, אני בסך הכל די מאופק לעומת הרגשות שאני חווה. באמת, זה כמו שאבידן פעם חשב שצריך להקים משמרות שירה שיגיעו למשוררים הביתה באישון לילה ויאספו אותם. אתה חושב מחשבות הרבה יותר אפלות ממה שאתה כותב. זה באמת שיש איזה, לפעמים זה מגיע לתאוב, כי אתה רואה אנשים פשוט משומדים או מושחתים, ושהכל גלוי וברור, וזה הכל איזה הצגה אחת גדולה, ושדה שלם שמשתף עם זה פעולה, שכמובן שאתה פוגש כל אחד מהם בנפרד לקפה, הוא יודע להגיד לך, טוב, נו, ברור, וזה. אבל בסדר, אני לא כל כך מתעסק ברגשות של הסופר או המשורר שאני כותב עליו.
אוקיי.
טוב, איתנו המשורר, המתרגם, הסופר, העורך.
הסופר לא צריך.
לא צריך?
בלי סופר,
לא סופר. כתבת ספר.
אז מה? כל מי שכותב ספר או...
לא יהיה עוד?
פעם אחת גנבת, אתה גנב, אבל לא, אתה יודע.
רגע, לא יהיה עוד ספר?
פרוזה, אני לא רואה בקרה, קשה לי להאמין.
אוקיי.
בוא נתחיל, נשאל אותך על פרקטיקה. מדובר פה באמת ב-800 עמודים.
כן.
מדי כמה אמרת? תשעה חודשים. תשעה
חודשים.
איך? מה, איך עושים את זה? וגם חומרים שלא זמינים ברגיל.
האמת שיש המון, בוא נעשה סדר, אוקיי? יש שלבים. כן. ממש ככה. בהתחלה יש, תמיד אני יושב איזה חודש אחרי שיוצא הגיליון, אני נותן לעצמי איזו תקופה של מנוחה בין... כרך לכרך, ואז אני יושב עם דף ריק, עם שמות המדורים.
שהם קבועים.
שהם קבועים, יש מדורים קבועים, ואני צריך להרגיש שכל אחד מהם מלא.
אוקיי.
מה, שירה עברית, התוודאות, שירה מתורגמת, ציפורת, דרמה, הגות, יהדות, מחשבה מדינית, אומנות, קריאה חוזרת זה עכשיו
לאמנון נבות.
אוקיי.
ומדור ביקורת, שכאן הוא אומר בהשכרה לנבות, שאגב זה עקבות השכרה לילג של ברנר פשוט.
כן. אז זה המדורים, אתה רושם לעצמך את ה...
יש אזורים פשוט שמעניינים אותי. זה המון שעות של קריאה, המון שעות של שוטטות. כמובן, יש איזו אוריינטציה בכל דבר.
מהי האוריינטציה בדרך כלל?
האוריינטציה היא לפי המדור.
אוקיי.
כל מדור, אתה צריך באמת להגות בהמון דברים. נגיד, סתם בהקראי, מדור היהדות, למשל, של כתב העת.
כן.
הוא מוקדש ברובו לטקסטים אנטי-חסידיים, למשל. באמת, מתוך עמדה מאוד ביקורתית כלפי החסידות.
אוקיי.
בכלל, כלפי עבודה זרה.
אוקיי.
אוקיי?
אתה כותב...
יש לך גם משהו נגד דמוקרטיה, אבל זה עולה ב...
מדור המחשבה המדינית הוא באמת מדור שמרני, או מונרכיסטי אפילו, שלעיתים גם יש בו טקסטים על פטריוטיזם, ועל הרבה דברים שבריאים לנפשו של אדם.
אוקיי. אתה בעד, זה נגיד בסוגריים, היית רוצה שיהיה פה מלך? שתהיה מלוכה?
אגב, הקדשנו לזה, אז היה דילמה, לא זוכר אם זה היה במדור היהדות, אבל יש לרמב״ם על מצוות מינוי מלך, זו הרי מצווה מדאורייתא, וכשתמיד אומרים יהודית ודמוקרטית, הרי זה לא יכול להיות, העם היהודי יש לו מצוות מינוי מלך, אז איך יכול להיות יהודית ודמוקרטית?
אבל זה מה שאתה רוצה.
אני הייתי מקווה שהשלטון יהיה אחר, אבל באמת שאלו דברים שגם ראוי לדון בהם בצורה יותר...
נכון.
אחרת זה נשמע כמו סיסמאות ודברים, ודברים ביזרים אפילו.
זה מאוד... יורדים פה לעומק העניין.
הטקסטים פה הם רציניים, ושום דבר הוא לא פופוליסטי, זה...
אתה כותב בעמודים, אחד העמודים הראשונים, שהמערכת אינה מקבלת כתבי יד.
אינה מקבלת כתבי יד.
אז קודם כל, מדוע? ודבר שני, אז איך מגיעים הטקסטים?
כי קודם כל, אני קורא את כולם. ואני יודע בדיוק כל מי שפועל בשדה. הוא קורא כמעט את כולם, בוא נאמר.
זאת אומרת, אני אגיע, don't call us, we'll call you.
בדיוק, אני יודע ממי לא לצפות למה, וממי כן לצפות למה. ובאמת גם כואב לי הלב כל פעם שאני צריך לכתוב למישהו, תשמע, לא מתאים, וזה לא נעים כל העניין הזה.
אבל אני מניח שבכל זאת שולחים.
בכל זאת שולחים, ואני בכל זאת קורא. אין מה לעשות, כי האורך שבך תמיד מקווה שאולי.
וכששולחים לך ואתה קורא, קורא לפעמים שאתה כן מכניס?
כן, כן, כן.
זאת אומרת, וכן שיטה שעובדת לפעמים.
זה מאוד נדיר, זה מאוד נדיר. בוא נאמר, זה כמו לקבל משרה, אתה תבין, כמו לקבל משרה באוניברסיטה על סמך שליחת קורות חיים. אוקיי? זה משהו כזה.
מופרח.
מופרח, אבל זה יכול להיות אם שניים מתו בדיוק מהסגל או משהו. אבל לא, יש גם דברים מפתיעים ומשמחים מאוד.
מה, שמגיעים בהפתעה?
שמגיעים בהפתעה, דברים שלא ציפית עליהם.
לא, כי יש יכול להיות מין אדם כזה שיושב עכשיו איפשהו, נגיד בירושלים, שאנחנו לא שמענו עליו ולא מכירים אותו. נגיד שהוא בחור בן 20.
נכון, נכון.
אולי הוא המשורר הבא.
לא, זה לא תמיד גם בתחום השירה או זה, זה גם דברים. יש כאן בחור בשם אלון תנעמי, שהוא ישב וגילה בספרייה הלאומית, איזה שיר שכתב איזה רבי בגרמניה במאה ה-18, על זה שהיהודים מתחילים להתלבש כמו הגויים, וזה שיר שלם.
כן.
הוא ישב עם כתב היד, פענח אותו, והביא אותו כאן פעם ראשונה בדפוס, ואני לא פניתי אליו לעניין הזה, הוא פשוט חשב שהוא ראה את חק, והבין שזה יכול להיות בית לדבר הזה.
וצדק.
וצדק, וזה יופי של שידוך.
בגיליון הזה, וכמו שאמרת, בגיליונות אחרים, יש חלק של התוודאות,
כן.
היכרות, הפעם זה עם המבקרת, המשוררת, המחזאית הרוסית.
זינאידה גיפיוס.
כן.
גיפיוס, אני לא אומר טוב את השם שלה, אבל...
זה בסדר, אני לא יודע לבטא אף שם, אז אתה במקום בטוח
אבל,
מבחינה הזאת. איך הגעתם? אני לא הכרתי אותה לפני
מדור, כן. זה מדור שהוא מאוד חווייתי עבורי, כי באמת זה... חלקים גדולים בדחק הם חלקים של למידה. Mm-hmm. בסך הכל, פה אני לומד את הדברים. ודבר מוביל לדבר. אתה יודע, נגיד, יש לי חיבג ידוע, שאני חסיד של פאונד. Mm-hmm. ואם אני פתאום מגלה לפני איזה שנתיים, את בזיל בנטינג, שכותב באופן דומה לפאונד, אבל עושה איזה טוויסט, אתה מתחיל לקרוא, ופתאום אתה מגלה שזה משורר גדול, שלא ידענו עליו כאן, קדימה, מדור התוודות.
בעצם עושה מחקר קטן.
עושה מחקר אפילו לא קטן, כי אנחנו גם בכל זאת משתדלים להביא שיחות עם מומחים. פרנקו ארה, הקדשנו לו מדור, אז דיברנו עם מרג'ורי פרלוף, עשינו איתה איזו שיחה, כי היא כתבה עליו מחקר. משתדלים לתרגם מסה קריטית מהיוצר, ובתקווה, זה מה שכתב עת יכול לעשות. אני מקווה שהדברים הללו יחלחלו במרוצת השנים, והוצאות יתחילו להוציא דברים של זה, ודברים של... לואי זוקובסקי, למשל, שעשינו לו התוודות בדחק א', הוא משורר מאוד חשוב, ועוד לא יצא ספר שלו בעברית, של אף אחד כמעט...
וכל האנשים שמתרגמים ומראיינים וכו', מקבלים תשלום?
זה משתנה בין אדם לאדם. בוא נאמר, יש אנשים שמתרגמים דברים שאני ככה התקשרתי אליהם ואמרתי, אני צריך את זה תוך יומיים, תתרגם לי את זה ואת זה מלטינית, אני אשלם לך ככה. ויש יוצרים שלפעמים נמצאים במצב לא טוב, אז אפשר, הכל זה סכומים סמליים בסך הכל, תשמע, זה לא...
לא מרוויחים מזה כמו
לא שאמרת. לא מרוויחים, כתב העת שורד בין היתר, כי בית הדפוס כל כך מקסים ומקבל שוטף עד אין סוף. שזה דבר...
כמה כאלה, כמה קרחים אתה מדפיס?
500, זה לא, אין לנו תפוצה אדירה.
וזה נמכר בחנויות פרטיות?
גם ברשתות. יש מפיץ, המפיץ זה, הוא דואג שזה יגיע לכל מקום, ו... זה כמעט מחסל את המהדורה, נגיד א', ב', ג', כבר אי אפשר להשיג אותם, ה', אי אפשר, ו', אי אפשר, אבל אין בזה רווח, בוא נאמר.
לא. אולי זה הזמן לעשות פנייה לספרות העברית ש...
אוקיי.
שרצית להקריא
בוא
לנו.
בוא נקריא את מה שכתבת כאן על נבות, אבל על הספרות העברית גם. הספרות העברית לא פעם ממקום אלים ומכוער, ונבות חש זאת על בשרו. כל אותם סיפורים שנדמו כאילו נבדו ממוחו הקודח של קנאי מבודד וטרוף דעת. אני מעיד בזאת כיום, היו אמת לעמיתה. כל הניסיונות לסתום את פיו, לפטרו ממקומות בהם כתב, כל הבחישות המפיונריות מאחורי הקלעים. בכל נוכחתי כאורחו של נבות, ובפניות המגונות שהגיעו אולי חדשות לבקרים. אני מדלגת פה. אכן, קשה לי לתאר לכם, קוראים יקרים, עד כמה מושחתים אנשי הספרות בארץ. לא כולם. אני לא מדבר על כותבים רעים, מלגים, נבערים וכו'. כאלה יש בשפע ובדרך כלל, חוץ מאותם הפעמים בהן הללו משתפים פעולה עם ניסיונות להמליך אותם עלינו, אין מה לבוא אליהם בטענות. אני מדבר על שחיתות של ממש, כזו שאנשי הספרות אוהבים למחות כנגדה, ורבים כבר עשו מזה קריירה. שחיתות?
שחיתות.
למה אתה מתכוון?
אני צריך להגיד למה יעשה לה, למה אני מתכוון כשאני מדבר על שחיתות בעולם הספרות.
אתה לא מדבר פה עם מה יעשה לה, יש לנו המון מאזינים.
אתה מדבר עם העולם.
שחיתות.
מה זה שחיתות? אתה מדבר על במובן של פרסים.
אני לא משפטן, בוא נאמר. אפשר היה לקרוא לזה הפרת אמונים, הסדרים, אלף ואחד דברים ש...
לא, אני מתכוונת באופן כללי, לא עכשיו מדבר על אנשים, אבל אתה מתכוון מה? נגיד במתן פרסים, בדברים מן הסוג הזה?
מתן פרסים, מתן תקצובים, כל מקום שיש בו כסף, פחות או יותר. כשהכסף מתערבב עם הספרות, נוצרת שחיתות. אני לא יודע ברדיו, אתם מבינים? אני לא רוצה לא לסבך אתכם ולא אותי.
לא, בלי לשון הרע, בבקשה.
תגדירי לשון הרע כשמדברים על...
אל תגיד שמות,
אתה אומר, למשל, שנבות, למשל, סיפר על איך דחקו את רגליו וכולי, ותיאר את זה בצורתו הססגונית.
נכון.
ואתה אומר, הוא לא הפריז. מה הכוונה?
כשאתה מקבל אימיילים מאנשים, אמרתי, חתני פרס ישראל, אנשים מאוד מכובדים ומאוד רציניים, שמציבים אולטימטום, או אני או נבות, בכתב העת.
באמת?
תתבייש לך. אתה מקבל ממש אימייל, אני מקווה שיום אחד ניתן כל הגנזים, ואז זה יהיה מאוד משעשע. אבל,
תשמור את זה.
אני שומר, מה זה?
ברור.
זה, כאמור, הפנסיה.
כן.
אבל... אבל כן, ככה בלשון מפורשת, זה בלי, לכן אני אומר, לא צריך ללכת סחור סחור, זה הכל פשוט, זה הכל בוטה.
אבל זה לא שחיתות, יהודה, זה,
לא, זה, לא שחיתות.
זה מאבקי כוח, זה אנשים שאתה יודע, משתמשים בכוח שלהם, ו...
לא, לא, השחיתות...
ויש אנשים שיכולים להגיד את זה גם על המבקר, שהוא משתמש בכוח.
לא, אף אחד לא הולך להפגין או למחות על כוחניות. השחיתות נוגעת לעניינים הכספיים, לוועדות למיניהם, לפרסים למיניהם, להמון מקורבים. תמיד אומרים, טוב, הספרות העברית קטנה, מקום קטן, כולם מכירים את כולם, אבל זה לא העניין. יש דברים שהם מאוד בוטים. כלומר, אם... איש תקשורת רציני היה עושה איזה תחקיר, אז באמת שזה היה לא נעים. היה לא נעים.
אף אחד לא מעניין אותו.
אף אחד לא מעניין. בדיוק, זה פשוט לא מעניין. הסכומים קטנים, נכון.
זה לא הרבה כסף.
נכון, אף אחד לא מעניין אותו. זה הדבר הכי פשוט.
אבל גם הספרות, גם עצמה, בוא נדבר על ספרות עצמה, גם היא לא מעניינת אף אחד. זאת אומרת, הקהל לא בא אליה יותר. קהל הקוראים. אנחנו שומעים עכשיו, נגיד, פרופסור ריגל שוורץ שדיברנו איתו, אמר שיש ירידה נורא גדולה בקריאה של... אותם אנשים קוראים, אך הם מעדיפים את הספרות מתורגמת.
טוב, אי אפשר להאשים כל כך. הספרות העברית לא נמצאת באיזה רנסנס מדהים או משהו. יש, אבל שוב, אני תמיד אומר שתור זהב זה חמישה יוצרים. יש חמישה יוצרים. יש אנשים מעניינים שכותבים.
מי הם חמשת היוצרים? סתם ככה שואלים לך בראש.
לא יודע, את יודעת, בפרוזה באמת. הנה, אני משתדל לפרסם את בועז ישראלי, שבתחום הסיפור הקצר אני חושב שאין שני לו היום. ואני מאוד מעריך את יובל שימוני, ומאוד מעריך את דן בניה סרי, למשל, שהוא סופר מרתק בעיניי, ואת יותם ראובני, ואפילו יוסף בר יוסף, שהוא כבר ותיק פה מאוד, הוא סופר עשוי, ויש עוד, ואפשר להגיע לאיזה קדר, ולאה איני, כן, אמרתי, טוב, אני, יש עוד שם, אבל אני חוסך לי אותו. אני ככה, אני עוד מתלבט.
ובכל זאת, בכל זאת החלטת לכתוב ספר.
מה?
כן.
פקח.
כן. בכל זאת כתבת את פקח.
נכון, תראה, השבוע ראיתי שיש עושים ערב מבקרים שכתבו רומן.
כן, נכון.
גלסנר, אוריאן מוריס וקקון, זה נכון. ערב מעניין.
כן. איך לא הזמינו אותך?
היית
כי
הולך?
הם מבקרי פרוזה שכתבו רומן. אני כן. חושב שזה מאוד אחר בסך הכל. היחס שלי לכתיבה של הפרוזה הוא שונה. אני ניסיתי לעשות משהו ניסיוני, משהו עם השפה, משהו, שוב, בכלל סיימתי לקרוא את יוליסס וניגשתי לכתוב ספר.
כן.
זה פשוט, ראיתי צריך מוזיקה, 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 וכל הספר הזה הוא ספק שיר, ספק רומן ו...
ובכן.
בוא נדבר קצת על האקדמיה אהובת נפשך.
כן, מה אתה רוצה? נבות היה אומר, מה השאלה?
תשמע, זה נראה כאילו יש לך סוג של רצון למסע צלב. כתבת ביקורת במוסף ספרים של הארץ, כתבת על המוזיקה של המהפכה, ספר של אורי הולנדר, דוקטור אורי הולנדר, על נתן זך, אבל החלטת להפוך את זה לכתב האשמה נגד האקדמיה.
השתעממתי באמצע, ואני מודה, תשמע, אני גם כמבקר, אני מאוד... הרבה פעמים ספר הוא תירוץ כדי לומר... מה שאני רוצה לומר.
אוקיי, אתה מודה בזה,
כן. מה זאת אומרת? אני...
ברור.
מה זה, אתה נותן למשורר לכתוב ביקורת, הוא כותב מה שבא לו, אתה יודע, מה אני עכשיו אצמד לעמודים של הספר? אז באמת, אורי הולנדר עורר בי רגשות מסוימים, שהרגשתי שאני צריך לבטא.
אז תסביר, מה הרגשות האלה?
זאת אומרת, מה בקריאה של האקדמיה, באופן שבו האקדמיה קוראת?
ניסיתי להבין קודם כל איך זה קשור אליי. איך זה קשור אליי?
אליי הקורא.
לא,
אליי היוצר.
Okay. איך זה תורם לי באופן הכי אישי, הכי... בוא נאמר ככה, הספרות העברית לפני החוגים לספרות, או אחרי איזו השפעה יש לאוניברסיטה על עולם היצירה.
אוקיי.
Okay. ומה המסקנה?
המסקנה שכל מה שאני לא אוהב בשדה, הגיע מהאקדמיה.
באמת, עד כדי כך?
חוץ מהגרפומנים החרופים חסרי התקווה, שזה יש בכל דור.
מה הם הדברים שאתה שונא בספרות העברית
שהגיעו? כל המגדר, מגזר, העיסוק האובססיבי באחר, הפרוורסיות למיניהם, הספרות שמבוססת, מושתתת תיאוריה.
כל הדברים שאני אוהב בגדול.
כל הדברים שאתה אוהב, בדיוק, בדיוק.
אבל מה, הרי סופרים הם לא איזה עדר.
הם עדר.
הם עדר.
הם עדר. לא, מה זה, הם לא, הסופרים הטובים הם לא עדר. האנשים שכותבים ספרים, הם יכולים להיות גם עדר.
אתה חושב באמת שיושב סופר בביתו, סופרת, ואומר, האקדמיה מדברת על מגדר, אני אשתמש בזה בספריים?
לא, 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 אני חושב שיש פה... נשתמש במילה הזה, הסללה של הסופרים. לא של הסופרים, כל התרבות, תשמע, יש איזה...
זה השיח, מה? לא צריך להתאמן.
יש הלך רוח מסוים, אנשים יודעים מה הולך, אנשים אפילו מזדהים עם הדברים. הם מזדהים עם זה באמת, הם לא יודעים שמחר הם יזדהו עם משהו אחר, כי יגידו משהו אחר. אבל... וככה נוצר, יש הצפה של זה, יש פשוט הצפה. אני חושב שבאחת הביקורות הראיתי כמה שירים יש... עם שם של ילד פלסטיני. הילד מוחמד זה, שירה בו חייל, טטטם. יש 20 שירים כאלו.
אולי זה דבר שמציק לאנשים שכותבים שירה?
לא, מה פתאום. זה דבר שמציק לאנשים שקוראים שירה. להם זה מציק. אתה מבין? כי אין כאן שום מאמץ. יש כאן לעשות מסחטת רגשות בשנייה וחצי וזהו.
וזה בגלל שהאקדמיה מטווה שיח פוליטי?
מטווה שיח פוליטי. תיאורטי עם אוריינטציה פוליטית מסוימת, אבל גם התיאוריה עצמה, אתה יודע מה, גם אם תפשיט את האקטואליה, עדיין התמות יהיו של כישלון ושל כל מיני דברים של אימפוטנטים. אני באמת שזה משהו ש... אתה קורא את זה. שוב, אני נזהר בשמות.
טוב, כן, תיזהר. יובל, לסיום...
אנחנו צריכים לסיים.
יובל, רצית להקריא משהו שכתבה מתוך טקסט של לאה עיני? על נבות?
על נבות. היא מדברת, אחד הדברים שאמרת, הרבה אמרו על נבות, זה שהספרות הייתה חלק מהגוף שלו.
נכון.
הוא דיבר על הכיליון של הגוף ועל הכיליון של הספרות העברית באותו אופן, ממש בתחושת הזדהות, ואני חושב שהיא נותנת לזה את המקור, מקור מאוד מעניין. היא כותבת כך, הדירה סדוקת השואה בבני ברק, שבה אם לא מתפקדת ואב שדוחק הפרנסה קוצץ ברוחו, הוחלפו בלית ברירה בנחמות השכונה. גגות, רחובות ומיני מחבואים הפכו לזירות תיאטרון וללוחות קרטון של משחקי קופסה. ויחיו כמו מתוך הבקעה של יחזקאל, אינדיאנים, קאובויים וקאפויים, לצד גיבורים היסטוריים ומלאכים תנכיים. וכולם מנופפים בחרבות עץ, חמושים בפיקות ובמסמרים, רכובים על סוסי גרוטאות, נלחמו בזה בזה. מחנות במחנות ובעולם כולו כיאה לאלי נקמות. דמיון הילדים שטעמו פחד, ריבה גנובה וזעם. ואשר נמס שם בשמש הקופחת או נרטב ממתחי זלעפות, לא חצה את גבולות בני ברק בויכה גבעת שמואל. לא היה צורך. המטרה התמימה ומקדשת כל התמקדה בליבה לתקון את הבית, לרפא את האם, לפייס את האב, להציל את העם המת בציון. גאולתו של הילד כל החבורות על כן, שנתן את נשמתו למען הסיפורים המשוחקים הללו, שקרה והמציא כאחד, ואשר נרדם בערב על מיטתו הסתורה כמעט בלי לבכות. גיבורים אינם מייללים. הייתה ניצחון החיים על האין חיים. אמנון נבות בין כל הזמנים סיפר לעצמו סיפור קרוב לבית, בשביל הבית ועל הבית, והשיג אותה ממשות כוזבת בקטר מוצדק שרק למראית עין היה עשוי נייר, בפועל היה בשר מבשרו. ממש טקסט מדהים.
כן, כן, זה מאוד מדויק.
דמות נורא טרגית, הוא היה דמות נורא טרגית, כן.
אתה יודע, אני לא חושב שהבנתי את
הטרגית הזאת. לא, תשמע, זה בן אדם שאהב מאוד להשתתות, הוא היה גם, היה בו איזה משהו מאוד ילדותי, מאוד חייכני, רוב האימיילים שלו זה כל מיני החתול, שמיל, מקפץ היום בשלוליות.
אבל זה בדיוק מה שאולי צומח מהדברים האלה שכותבת לאה עיני.
נכון.
שהילדותיות הזאת הייתה לה משהו פתולוגי.
לאה גם מתייחסת לכתיבה שלו כסופר, שבאמת מתעסקת כל הזמן בילדים, שתופסים ילדים וחוקרים אותם, וכמובן שהילד שמקבל את המכות משתף פעולה, כי זה חלק מהמשחק הזה של הילדים, לא משנה כמה הוא נעשה אכזרי. אבל כאמור, כל הזמן הספרות... הכל הוא משל גם לספרות עצמה.
אתה מרגיש את זה בעצמך? את החיבור הזה בין הגוף לספרות? כמו שעולה מכאן?
אשתי אומרת לי את זה הרבה, אבל אז זה נשמע לי כאילו שהיא אומרת שהכל פסיכוסומטי. אז אני אומר, לא, לא. מה שיש לי בגוף זה פיזי, והרופאים צריכים לטפל בזה.
אולי עדיף ככה. אנחנו נסיים בזאת. כן. לצערנו, השעה הזאת...
שמחתי מאוד.
זמננו אותם. תודה רבה לך, יהודה ביזן, שבאת.
מזכיר שזה אתה יצא דחק כרך תת, שמוקדש לאמנון אבות. אנחנו נהיה כאן שוב מחר ב-12 ברדיו, באינטרנט וגם באפליקציה כאן עוד, עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות. גם נעלה את התוכנית הזאת כמו את כל התוכניות שלנו לעמוד הפודקאסטים. תודה רבה למיטל כהן וצביקה ושבקין, ותודה רבה לך יהודה ויזן.
תודה לכם.
תודה לך מאיה.